אתם מאזינים
ל-Ynet פודקאסטים. האומיקרון לא עוזב אותנו, אבל מה אנחנו יודעים על השפעות הלונג קוביד? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. אולי אני נשמעת לכם בימים האחרונים קצת חולה, אבל אני רוצה להרגיע, זה לא קורונה, זה רק חורף. לי יש מזל, כי מאז שנכנס נגיף הקורונה לחיינו ואיתו גם הפחד מהגעה להשפוזים במצב קשה, יש פחד נוסף מהקורונה האחרונית, הלונג קוביד, שאנחנו עדיין לא יודעים עליה מספיק ואת המשמעויות שלה לעתיד.
זה יותר מפחיד אותי מהקורונה האקוטית, הלונג קוביד, בגלל שזה כל כך מתעתע ויכול לגרום לתסמינים לא קלים שיכולים אפילו להימשך שנים.
דוקטור איתי גל, הכתב הרפואי של ויינט, יעזור לנו להבין איך בכל זאת אפשר לזהות את התסמינים ולטפל במחלה שאנחנו לא מכירים.
אז כולם מדברים בעיקר, כמו שאת יודעת, על הדבקה מהירה בקורונה ועל הסימפטומים המיידיים של המחלה שהם עם האומיקרון למזלנו יותר קלים, אבל בעיניי לא מדברים מספיק על האיום הלא פחות חמור של הקורונה, שהוא הלונג קוביד. אני מתאר לעצמי ששמעת את המושג הזה, ועל הסיבוכים של הקורונה המתמשכת שהתחילו לדבר עליהם בעצם באוקטובר 2020, כשמומחים מאוניברסיטת אוקספורד קבעו שקורונה כרונית מוגדרת כשהתסמינים נמשכים מעל 12 שבועות. ובכלל בעולם הרפואה בדרך כלל אנחנו קובעים שמחלה כרונית היא אחרי 6 שבועות עד חודשיים של מחלה, והפעם קבעו שהתסמינים הם מעל 3 חודשים, זה כבר לונג קוביד, וזו בעצם ההגדרה לכאורה תיאורטית.
ובכל זאת אנחנו נמצאים בחורף שבו כולם יכולים להיות קצת מבולבלים ולא מצליחים להבין האם מה שיש להם זה שפעת או אם זה אחד מהזנים של הקורונה, אם זה אומיקרון או שזה הקורונה הרגילה, ואתה כבר לא מצליח להבדיל האם שיעול או צינון, על מה מעידים התסמינים שמתחוללים לי בגוף. אז בוא רגע תנסה לעשות לנו סדר, מה התסמינים שהתגלו עד עכשיו לקורונה כרונית?
סיוון, אז התסמינים יכולים להיות רבים, ובעצם עד עכשיו לא תאמיני, דווחו מעל 200 תסמינים אפשריים.
וואו.
כשהעוצמה שלהם כן משתנה. חלק מהתסמינים האלה יכולים להופיע בהמשך ההחלמה, חלק מופיעים אחרי כמה שבועות, וחלק מופיעים גם כשהמטופל לא סבל בכלל מתסמינים בקורונה עצמה. חלק מהתסמינים יכולים להיות קלים, חלק קשים. אז אם אנחנו מדברים על התסמינים השכיחים, הם כוללים לרוב, באמת כמו שציין, תסמינים דמויי שפעת או הצטננות, עייפות, כאבי שרירים, ערפול מחשבה, מה שנקרא brain fog, כשפתאום יש כל מיני בלקאוטים ואנחנו שוכחים מה רצינו או נתקעים באמצע משפט. חלק מתלוננים על בעיות נשימה, אם זה שיעול כרוני או שיעול קל או קושי והתעייפות לעלות במדרגות או ללכת. אחרים מתלוננים על כל מיני פריחות שונות ומשונות על האור, וגם על בעיות קשב וריכוז. אלה התסמינים השכיחים, אבל כמו שאמרתי, יכולים להיות עשרות תסמינים אפשריים, ובעצם כשמגיע אליי מטופל היום עם איזושהי בעיה ממושכת, האמת, אני כבר לא ממש יודע אם זו מהקורונה או מסיבה אחרת, ולכן אנחנו תמיד היום לוקחים בחשבון שאולי זו תוצאה של קוביד.
יש איזושהי דרך להבחן את זה? זאת אומרת, להגיד האם זה באמת לא קוביד או משהו אחר? או שאולי אף פעם לא נדע?
אז זהו, קצת קשה, אנחנו יכולים להניח שאם מדובר במחלים, אז יש איזושהי אפשרות סבירה שאולי את התסמינים הממושכים, אם הם באמת השכיחים, יכולים להתאים לקורונה. אנחנו כעיקרון בכל חולה בונים לנו איזשהו פאזל של המטופל. אנחנו שומעים את סיפור המקרה, אנחנו בודקים אותו בדיקה גופנית, אנחנו מבצעים לו הדמיות שונות או בדיקות נוספות, עושים את הפאזל הזה. הרי סיוון, למה שלחת אותי ל7 שנות לימוד רפואה אחרי זאת 5 שנים התמחות? נו, בדיוק בשביל זה. אז אנחנו בונים את הפאזל הזה, ואנחנו מנסים להגיע להבחנות על פי כל מיני אלגוריתמים, אבל זה לא פשוט, ואנחנו לא תמיד יכולים לדעת אם זה הלונג קוביד או ממשהו אחר.
מי בסיכון ללקוט בלונג קוביד?
אז אנחנו יודעים היום שהאוכלוסייה שהיא בסיכון גבוה למחלת קורונה קשה, הם אנשים עם השמנת יתר, שומנים בדם, יתר לחץ דם, מחלת ריאה, מחלות לב וגם סוכרת, אבל בלונג קוביד יכולים ללקוט בעצם כולם, וקשה לצפות ממש מי יסבול מזה ומי לא, ובעניין הזה חשוב לזכור שאנחנו עדיין באירוע מתגלגל, אנחנו עדיין מנסים ללמוד מדיווחים בעולם, וגם ייקח לנו עוד הרבה זמן, אולי אפילו שנים, עד שממש נוכל להכניס לספרי הרפואה פרק שלם ומדויק על לונג קוביד, אז אנחנו לא ממש יודעים מי בסיכון ללקוט בזה, יכולים להיות כולנו.
אבל תראה, עכשיו אנחנו כל הזמן שומעים אנשים שהם חלו באומיקרון, ואומרים שבאמת התסמינים שהיו להם הם לא היו כאלה רציניים, שהייתה להם מחלה קלה, יום יומיים של חולשה, וזה עבר. השאלה, האם גם לגבי האומיקרון, הלונג קוביד זה משהו שהוא עדיין יש מה לחשוש ממנו, יכול להיות שבזמן המחלה בן אדם לא הרגיש את כל הדברים האלה ורק לאחר מכן זה יופיע?
אז אמרת נכון סיוון, אומיקרון באמת גורם למחלה אקוטית, כלומר מיידית קלה יחסית, בדרך כלל עם תסמיני צינון, נזלת, כאבי גרון, שיעול קל, חום לא גבוה, עייפות וכאבי שרירים, והוא באמת פחות גורם למחלה ריאתית. לגבי השאלה האם הוא יכול לגרום לקורונה כרונית, אז הסבירות היא שכן.
When you talk about whether or not Omicron, because it's a highly transmissible, but apparently not as pathogenic, for example, as Delta, I would hope that that's the case. But that would only be the case if we don't get another variant that eludes the immune.
אנטוני פאוצ'י, יועץ הבית הלבן לקורונה, אמר בשבוע שעבר שאין סיבה לחשוב שאומיקרון יתנהג אחרת מווירוסים אחרים בעניין הזה, ושהוא גם יכול לגרום גם ללונג קוביד, וגם מומחים אחרים מרחבי העולם הצטרפו אליו בדעה הזו. אז כרגע עדיין מוקדם לחזות את זה, אנחנו רק כמה חודשים לתוך האומיקרון, אבל סביר להניח שגם אומיקרון וגם בכלל וריאנטים אחרים עלולים לגרום ללונג קוביד, פשוט כי הסיבה היא לא הווירוס עצמו, אלא התגובתיות של מערכת החיסון וסערת הציטוקינים, אותה השתוללות של מערכת החיסון שנגרמת כשהווירוס החדש הזה נכנס לתוך הגוף שלנו.
יש הבדל בתופעות הלונג קוביד בין הווריאנטים, כלומר מי שחטף את הווריאנט אלפא סובל יותר מאשר מי שחלה בדלטה לצורך העניין?
אז זהו שאנחנו מבחינת לוחות זמנים עדיין גבוליים, האומיקרון התגלה לפני 3 חודשים, ולכן אנחנו נתחיל לראות עכשיו והלאה את הדיווחים של הלונג קוביד, אז אנחנו כן יודעים שלפחות בהתייחס לווריאנטים הראשונים היו הרבה דיווחים על לונג קוביד, אבל צריך לזכור שאז היו לנו הרבה אנשים לא מחוסנים, אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה קורה עם החולים שרוצפו לאחרונה לאומיקרון, מה קורה איתם, עדיין מוקדם לדעת.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, ובת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
אז אם אני חליתי בלונג קוביד, איך מאבחנים את זה ואיך מטפלים?
אז כמו שאמרתי סיוון, לונג קוביד יכול לגרום למגוון עצום של תסמינים, בראש ובראשונה מי שהחלים מקורונה וסובל מתסמינים כלשהם, בעיקר אלה השכיחים כמו שדיברנו עליהם, צריך להתייעץ עם רופא המשפחה שלו או רופא הילדים. הרופאים בקופות מנוסים מאוד, יודעים איזה בדיקות ראשוניות לבצע, ובמקרה הצורך מטפלים פרטנית, או שהם מפנים למרפאות קורונה כרונית בבתי חולים. כן, בבתי חולים הקימו מרפאות ייעודיות לחולי לונג קוביד, שם יש מומחים מהתמחויות שונות, או שהרופא המשפחה יכול להפנות גם למרפאה פרטנית או למומחה ספציפי. אין טיפול אחד לקורונה כרונית, הטיפול הוא ספציפי לפי הבעיה. למשל, אם מישהו סובל מבעיית נשימה וקשה לו לעלות כמה מדרגות, אז סביר להניח שהוא יישלח להדמיה, לצילום רנטגן או לאולטרסאונד, לתבחין נשימה, אולי יתחילו לו טיפול במשאפים, סטרואידים ויש עוד דרכים. זאת אומרת, אנחנו מטפלים ספציפית לפי האיבר שנפגע.
זאת אומרת שכל אחד שעכשיו יהיו לו איזה שהם תסמינים, כי בכל זאת אנחנו בעונה הזאת בשנה, יכול ללכת ולהיבדק אצל רופא, הוא יגיד לו האם מדובר בלונג קוביד או לא, ויטפל בבעיה הספציפית שאותה הוא חווה באותו רגע.
קודם כל אמרנו בהתחלה שלונג קוביד יש לו איזושהי הגדרה מבחינת לוחות זמנים, זה בדרך כלל 12 שבועות ומעלה אחרי ההחלמה, אם כי זה יכול להופיע קצת לפני, אבל אנחנו מדברים על סימפטומים שנמשכים מעל 6 שבועות, ותלוי איזה סימפטומים, למשל נזלת. נזלת לא תימשך כל כך הרבה זמן מקורונה, גם שיעול סביר נניח שלא יימשך, מה שיותר סביר זה שיהיו סימפטומים אחרים, נשירת שיער, שהרבה חולי לונג קוביד מתלוננים עליה וגם מפחדים ממנה, השיער פשוט נשאר המון על המסרק, במקלחת סותם את הכיור, יהיו תסמינים של כאבי שרירים, של עייפות וגם בעיות קשב וריכוז.
וואו. מפחיד קצת.
כן, כן, מפחיד. האמת היא, אם את שואלת אותי, זה יותר מפחיד אותי מהקורונה האקוטית, הלונג קוביד, בגלל שזה כל כך מתעתע ויכול לגרום לתסמינים לא קלים שיכולים אפילו למשך שנים.
וואו, השפעות באמת ארוכות טווח, והחיסון הוא מונע את ההשלכות האלה?
אז אנחנו מעריכים שכן, החיסון לא רק שמפחית את הסיכון להדבקה ולתחלואה קשה, הוא גם ככל הנראה גם מונע לונג קוביד, ולראיה יש לנו הרבה מאוד דיווחים של חולים עם קורונה כרונית, שרובם נדבקו עוד לפני עידן החיסונים, כלומר בשנה הראשונה לקורונה.
אחת הבעיות המרכזיות, כפי שאתה אומר, זה בעיית קשב וריכוז וגם נשירת שיער. איך נדע אם מדובר במשהו שעובר עלינו בלי שום קשר לקורונה, או שזה באמת השלכות של לונג קוביד?
טוב, אז סיוון, חשוב לזכור שנשירת שיער מאוד מאוד שכיחה בישראל, והאמת היא שגם במקומות אחרים בעולם, אבל אנחנו מכירים את זה מאוד מאוד מקרוב, ובדרך כלל נשירת שיער, לפחות אצל גברים, היא תורשתית, אבל אנחנו יודעים שגם נשים מחלימות סובלות מהתופעה הזאת. אנחנו עדיין לא ממש יודעים למה זה קורה, מניחים שזו אותה שערה של מערכת החיסון שמתרחשת כשהגוף קולט את הווירוס החדש הזה. ואנחנו לא ממש יודעים איך לטפל בנשירת שיער כתוצאה מהקורונה. מה שאנחנו עושים בזה וגם בתופעות אחרות מהקורונה האחרונית, אנחנו קודם כל שוללים דברים אחרים שאנחנו יודעים, שאנחנו מכירים מעולם הרפואה ושכתובים לנו בטקסטבוק. בנשירת שיער כמובן אנחנו בודקים האם הייתה נשירת שיער במשפחה, ואם באמת החולה לקה בקורונה אחרונית וסובל מנשירת שיער ואין לו בעיות אחרות, אז אפשר לחשוב אולי על קשר בין השניים. אין ממש תרופות ספציפיות לנשירת שיער מקורונה, אפשר לנסות במקרים מסוימים אצל גברים בלבד תרופות חדשות שיש לנשירת שיער. לגבי הפרעות קשב וריכוז, פה השאלה מאוד 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 גדולה, שאלה שמומחים מרחבי העולם כל הזמן דנים עליה בלי סוף ועדיין לא הגיעו להחלטה. אני יכול להגיד שמרפאות הקשב והריכוז בכל הארץ מוצפות בתורים ארוכים של ילדים וצעירים שסובלים מבעיות קשב וריכוז, ואנחנו גם יודעים שלונג קוביד יודע לגרום לזה, אבל עדיין לא הגיעו להחלטה מה עושים עם הילדים האלה, שבעצם לא ממש עונים לקריטריונים של הפרעת קשב וריכוז מלידה ADHD. אז בכל מקרה אני מציע שאם מישהו סובל מבעיית קשב וריכוז ויודע שהוא חלה בקורונה, שיפנה או לנוירולוג או לפסיכיאטר או לרופא קשב וריכוז, ויגיע לאבחון מסודר. כמו שאמרתי, קודם כל שוללים דברים אחרים, ואז אם יש קשר לקורונה חושבים ספציפית מה לעשות. אותו דבר לנשירת שיער, להגיע לרופא אור, לאבחון מסודר, ואז מנסים לתפור את הטיפול המתאים.
וואו, באמת שהמגפה הזאת, בהתחלה אמרו שהיא פוגעת כל כך בקשישים ואנשים בקבוצות סיכון, אבל בסוף אנחנו מבינים שדווקא ילדים ובני נוער כל כך נפגעו מהמגפה הזאת, וגם עכשיו, כפי שאתה אומר, ההשלכות האלה ארוכות טווח. ובעוד שבעולם מתחילים להראות אופטימיות ואומרים שהאומיקרון הוא זה שיסיים את המגפה, אז השאלה היא, האם הלונג קוביד עשוי גם הוא להיעלם מחיינו בקרוב?
תראי, התשובה הזאת תלויה לא מעט בנו, אולי בעיקר בנו, כי ככל שאנחנו נגיע לחסינות עדר, אנחנו נתחסן לפי המועדים, נפחית את הסיכון שלנו להידבק ולחלות בקורונה, אז פשוט יהיה פה פחות לונג קוביד. אגב, הרבה מסביבים מאוד מאוד נבהלים מהעובדה שאנחנו צריכים לקחת 4 חיסונים נגד קורונה. אז תתפלו, גם בטיפת חלב, בחיסונים החדשים שמוצגים לגוף התינוק, מקבלים 4-5 חיסונים. אין כאן דבר חדש. אז כך גם עם החיסונים לקורונה. בינתיים ההדבקה היא כל כך מסיבית שאני מעריך, ושוב זו רק הערכה שלי עם עוד מומחים ברחבי העולם שאני מדבר איתם, שדווקא אנחנו נראה יותר מקרי לונג קוביד ככל שאנחנו מתקדמים לתוך המגפה, וככל שאנחנו גם יודעים יותר על הקורונה הכרונית. וההצעה הכי טובה שאני יכול לומר זה פשוט לכו להתחסן, אין דרך אחרת לנצח את המגפה הזו.
כן, וגם מערכת הבריאות צריכה להערך בהתאם, לקבל את כל מי שכנראה אחרי הפרק הזה ילך ויבדק ויגיד האם גם לי יש לונג קוביד, ואלה שנדבקו עכשיו, כמובן שגם עוד כמה שבועות גם הם ירגישו את ההשלכות.
נכון, נכון, וזו גם הדרך לקוות שהממשלה סוף סוף תבין את החשיבות של מערכת הבריאות, לא תשים אותה בצד, ותוסיף את התקציבים הראויים לסל התרופות, לתקנים בבתי החולים, במרפאות, שלא שונו הרבה משנות ה-70, זה היה עד עכשיו ביזיון, עכשיו מתחיל איזשהו שינוי. לצערי, היינו צריכים לעבור איזושהי מגפה כדי לראות שינוי משמעותי במערכת את הבריאות. אני מקווה שזה סימן אופטימי לעתיד שלנו.
אני מקווה גם. דוקטור איתי גל, תודה רבה לך.
תודה סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים על הקוביד, כמו שיגעון האומיקרון והדבקה המונית. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.